שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר סיני. השיעור היום הוכן ועבר על ידי הרב דובי שחור, אנחנו מאוד מודים לו על זה. השיעור היום מוקדש להצלחת משפחת קרסנטי מכפר המימון. מי שגם רוצה להקדיש שיעורים, כנסו לאתר ושם למעלה בתמיכה.
שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף כ"ב במסכת שבת באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים את דף כ"א עמוד ב' בשורה האחרונה בנקודותיים. נסיים את דף כ"ג עמוד א', 12 שורות מלמעלה בנקודותיים, השיעור יהיה 11 דקות, ולאחריו סיכום קצר. השיעור מחולק היום לשלושה חלקים. בחלק הראשון נמשיך לדבר על המיקום של החנוכיה בחנוכה, בחלק השני נדבר על איסור הנאה מהנרות, ובחלק השלישי נדבר על גדר המצווה של נר חנוכה. בחלק הראשון נראה שלוש הלכות. בדף אתמול ראינו שמצווה להניח את החנוכיה בפתח הבית מבחוץ, או אדם שגר בקומה השנייה יכול להניח בחלון שסמוך לרשות הרבים, ובשעת הסכנה הוא מניח על השולחן בבית. אומר רב כהנא, בדרשה של רב מנעומי הוא הזכיר את הדברים של רבי תנחום, שאומנם אפשר להניח את החנוכיה בחלון, אבל אם הגובה של הבניין הוא יותר מ-20 אמה, אז הדקה הזאת פסולה, והוא חייב להדליק שוב במקום יותר נמוך, כי אנשים שעוברים ברחוב לא רואים את החנוכיה בכזה גובה. הגמרא מעירה שההלכה הזו של 20 אמה נכונה בעוד שני עניינים, בסוכה ובמבוי. סוכה שגבוהה מעל 20 אמה פסולה, וגם בדיני מבוי חז"ל אסרו טלטול במבוי. מבוי הכוונה לרחוב צדדי בלי מוצא שמחובר בקצה שלו לרשות הרבים. למרות שהמבוי הוא רשות היחיד, חז"ל גזרו ואסרו לטלטל בתוך המבוי כמו רשות הרבים, אלא אם כן עשו אחד מכמה פתרונות, שאחד מהם הוא קורה. מניחים קורה מעל הפתח של המבוי, ואז המבוי מותר בטלטול. הגובה של הקורה צריך להיות עד 20 אמה ולא יותר. אז הלכה ראשונה, אסור להניח את החנוכיה מעל 20 אמה, ודיני 20 אמה הם גם בסוכה וגם במבוי. הלכה השנייה אומר רבא, כשאמרנו שמניחים את החנוכיה בפתח הבית מבחוץ, צריך להניח את החנוכיה במרחק של עד טפח מהפתח. מסביר רשי שאנחנו מעוניינים שאנשים יבינו שבעל הבית הוא זה שהניח את החנוכיה, ולא מישהו אחר. הלכה השלישית, באיזה צד של הפתח מניחים את החנוכיה? לדעת רב אחא בנו של רבא מצד ימין, ולדעת רב שמואל דיפתי מצד שמאל. ופוסקת הגמרא להלכה שמניחים מצד שמאל כדי שנהיה מסובבים במצוות, מזוזה מימין ונר חנוכה משמאל. לפני שנעבור לחלק השני של השיעור, נשלים מאמרה שהובאה בדרך אגב. כשדיברנו על מאמרות של רבי תנחום, הגמרא מביאה דרשה שלו על הבור שזרקו בני יעקב את יוסף. כתוב בפסוק, והבור ריק אין בו מים. לכאורה אם כבר כתוב שהבור ריק, אז ברור שאין בו מים. אלא מים אמנם לא היו בו, אבל נחשים והקרבים כן היו בבור. עד כאן החלק הראשון, נסכם. ראינו שלוש הלכות, אסור להניח את החנוכיה בגובה של יותר מ-20 אמה, צריך להניח את החנוכיה בטפח שלו סמוך לפתח, ואת החנוכיה מניחים בצד שמאל של הפתח. החלק השני מתחיל ב-12 שורות מלמעלה בעמוד א'. הנושא של החלק השני, כמו שכבר אמרנו, הוא הנאה מנר חנוכה. בחלק הזה נראה שתי הלכות. הלכה ראשונה נתונה במחלוקת. אומר רב יהודה משמו של רב אסי, אסור לאדם לספור כסף ליד החנוכיה, אבל שמואל חולק וסובר שמותר. לדעתו, אין שום קדושה בנר, כך שאין שום בעיה. עכשיו לרב יוסף, אז מה אם אין קדושה בנר? עדיין זה לא אומר שמותר ליהנות ממנו. והראיה, כששוחטים חיה או עוף, צריך לחסות את הדם באפר. וישנה ברייתא שלומדת שהכיסוי של הדם צריך לעשות דווקא ביד, אבל לא ברגל. כי כתוב, ושפך את דמו, וכיסהו באפר. מהסמיכות של ושפך וכיסהו, במה ששופכים, הכוונה ביד, איתו גם מכסים. והרי אין שום קדושה באפר, או בדם של החיה. ובכל זאת אסור לחסות ברגליים, כדי שהמצווה לא תהיה בזויה בעיניו. אז גם בנר חנוכה אותו דבר. למרות שאין בו קדושה, בכל זאת יש סיבה לאסור הנהג, בגלל שזה מבזה את המצווה. אותו רעיון ששאלה שאלו את רבי יהושע בן לוי, רק במקום בחנוכה בסוכות, האם מותר ליהנות מקישוטים של הסוכה? עונה להם רבי יהושע בן לוי, כמו שאסור לספור כסף לאור החנוכיה, כך אסור ליהנות מקישוטי הסוכה. ברגע שהדבר הוקצה למצווה, אז אסור ליהנות ממנו. רב יוסף התפלל לתשובה הזו של רבי יהושע בן לוי, כי הדין שקישוטי סוכה הוא דין קדום של תנאים שמוזכר בברייתא המפורשת, והדין של חנוכה הוא מאמרה המוראית מאוחרת של רב אסי. אז למה לא ענה רבי יהושע בן לוי פשוט? הברייתא אוסרת בלי קשר לחנוכה. בדרך אגב, הגמרא אוסרת ליהנות מכל הקישוטים עד אחרי שמיני עצרת, אלא אם כן הוא התנה לפני החג שהוא מעוניין להשתמש בקישוטים. בכל מקרה, למסקנה אומר רב יוסף, שגם בסוכות אסור להשתמש בקישוטים וגם בחנוכה אסור ליהנות מארון נרות, וזה נלמד מכיסוי אדם, שלא יהיו מצוות בזויות בעיניו. עד כאן ההלכה הראשונה. הלכה השנייה, גם היא נתונה במחלוקת. השאלה היא האם מותר להדיק מנר חנוכה נר אחר של חנוכה. רב אוסר ושמואל מתיר. הגמרא מביאה עוד שתי מחלוקות בין רב לשמואל שלא קשורות לסוגיה, נראה אותם בהמשך. בכל מקרה, מה הסיבה שרב אסר להדיק מנר לנר? אז חכם אחד שישב לפני רב עדה ברב ואמר, כשאתה לוקח את השמש ומדליק אותו מנר חנוכה אחד כדי להדיק נר חנוכה אחר של חנוכה, אז יש פה בעיה של ביזוי מצווה, כי השמש הוא לא חלק מהמצווה. לעומתו, סובר רב עדה ברב, הסיבה שרב אסר היא כי כשאתה מדליק מנר לנר, אתה מכחיש את המצווה, אתה כאילו לוקח חלק מהכוח של הנר הראשון. הנפקמינה בין שתי השיטות תהיה כשאתה תדליק ישירות מנר אחד לנר שני בלי שמש. לפי השיטה שהבעיה היא ביזוי מצווה, אז כל הבעיה היא דווקא בשמש, אבל כשמדליק מנר לנר באופן ישיר, אז אין בעיה ומותר. אבל לפי השיטה שהבעיה היא הכחשה של המצווה, אז למרות שאתה מדליק מנר לנר באופן ישיר, עדיין יש פה הכחשה, ורב באמת יהיה סור. הגמרא מקשה שתי קושיות על שני ההסברים האלה של רב. הקושיה הראשונה היא של רב אביה. יש ברייתא שאוסרת להשתמש במטבעות של מעשר שני כדי לשמש כאבני משקל למאזניים, אפילו אם המטרה היא כדי לשקול מטבעות זהב של מעשר שני אחר. אמנם המטבעות זהב הם חולין, אבל הם נועדו בשביל לחלל עליהם מעשר שני, כאמצעי למצווה. זה דומה בדיוק לשמש בחנוכיה, שהוא אמנם לחולין, אבל הוא נועד כאמצעי לדבר מצווה. ובכל זאת כתוב שאסור להשתמש בשימוש כזה. אז אם נאמר שהמחלוקת בין רב ושמואל הייתה, כמו שאמר רב עדה ברבא, שיש בעיה של הכחשת המצווה, ורב ושמואל חלקו גם כשמעביר מנר לנר באופן ישיר, אבל ההדלקה מנר לנר עם שמש גם שמואל יאסור, אז ההקבלה של הברייתא במעשר שני מתאימה גם לרב וגם לשמואל ואסור. אבל אם נגיד כמו החכם ישב לפני רב עדה ברבא, שכל המחלוקת היא רק שמשתמשים בשמש, אבל מנר לנר מותר, אז יצא ששיטת שמואל נסתרת מהברייתא, כי בברייתא במקרה מקביל עם המטבעות אסרנו, ולכן ההסבר הזה לא טוב. עונה רב לא, ההקבלה שלך בין המטבעות של המעשר לבין נר חנוכה לא נכונה. יכול להיות שבאמת מותר להשתמש בדבר של חולין, ולהעמיד כביכול את דבר המצווה, אם המטרה היא למצווה, כמו יותר ששמואל להדליק מנר לנר בחנוכה לידי שמש. אבל בברייתא של מעשר אסרנו, כי יש חשש שבסופו של דבר הוא לא ישתמש בכל המטבעות זהב לצורך החילול של המעשר, ואז יצא שנוצר איזשהו ביזוי של המצווה. השתמשו מטבעות של מעשר שני כדי לשקול מטבעות של חולין גמורים. וזאת הסיבה ששם במעשר שני אסרנו באופן מקומי. אבל ככלל, שמואל יתיר שימוש כזה, כמו בחנוכה. עד כאן הקושיה הראשונה. קושיה השנייה, מקשה רב ששת. התורה אומרת שכהן צריך לערוך, לסדר את הנרות במנורה במקדש כל יום. שואת הברייתא, בשביל מה צריך את האור של המנורה? הרי עם ישראל הלך במדבר, היה עמוד הענן, מה הבעיה? למה צריך את האור של המנורה במקדש? אלא, המטרה של ההדלקה היא עדות שהשכינה שורה בישראל. מסבירה והעדות, הנס שנעשה הוא, שהנר המערבי של המנורה היה נשאר דלוק כל היום, למרות שכמות השמן שהייתה בו, הייתה כמו הנרות האחרים, והם היו נכבים במהלך היום. וכל יום היו מדליקים את המנורה, מה יש הדלקה בנר המערבי? אז אומר רב ששת, הרי הנרות במנורה היו קבועים, וכדי להעביר את האור מהנר המערבי לשאר הנרות במנורה, היה צריך להשתמש שמש, בנר נוסף. אז יש לנו קושיה על שני הסברים בדברי רב. רב הרי אסר להדליק מנר לנר בחנוכה. גם לפי השיטה שבה היא ביזוי מצווה, יש פה במנורה לכאורה ביזוי מצווה בהדלקה של השמש, מנר המערבי. וגם לפי השיטה של הכחשת הנר, יש פה לכאורה הכחשה. אז עונה רב פאפה, במקדש השתמשו בפתילות ארוכות, כך שההדלקה הייתה באופן ישיר מהנר המערבי לנרות האחרים. אבל עדיין נשארנו בקושיה לשיטה של הכחשה, כי גם אם מדליקים בפתילות ארוכות, יש פה הכחשה של הנר המערבי. ועצם זה שלא חששנו להכחשה הזאת, כנראה שהיא לא משמעותית. וכך גם בנר חנוכה. רק נשלים חוב קטן, כשהזכרנו את המחלוקת בין רב ושמואל, האם מותר להדליק מנר לנר, הגמרא הזכירה עוד שתי מחלוקות ביניהם שלא קשורות באופן ישיר לסוגיה, ונזכיר אותם. המחלוקת הראשונה, האם מותר להתיר ציציות מבגד אחד ולהעביר לבגד השני. רב אוסר, כי זה ביזוי מצווה, ושמואל מתיר. המחלוקת השנייה, האם נפסקה הלכה כרבי שמעון בגרירה? והכוונה, אומר רבי שמעון, מותר לאדם לגור מיטה, כיסא או ספסל בשבת, למרות שבדרך אגב הוא עושה חריץ באדמה. אומר רבי שמעון, בחריץ זאת מלאכה שאינה צריכה לגופה. אני מעוניין בהזזת הספסל, ולא בחריץ, לכן אני לא עובר על שום איסור בעשיית החריץ. רב אמר שלא פוסקים להלכה כרבי שמעון, ואסור לגור בשבת, ושמואל אמר שכן פוסקים להלכה כמו רבי שמעון, ומותר לגור. אומר אביי, הרב שלי, רבא בר נחמני, הלך תמיד בשיטת רב, חוץ משלושת ההלכות האלה שפסק להתיר נגד שיטת רב, והדלקת נר מנר לחנוכה, ולהתיר ציציות מבגד לבגד, ולגור ספסל בשבת. עד כאן החלק השני, נסכם, ראינו שתי הלכות, הלכה ראשונה לפי רבסי, אסור לאדם לספור כסף ליד החנוכיה, והוא לומד את הדין הזה מכיסוי אדם, שלא יהיו מצוות בזויות בעיניו, אבל שמואל מתיר, וההלכה השנייה, הרב אוסר להדליק מנר חנוכה אחד לנר שני, ושמואל מתיר, וראינו שתי הבנות בשיטת רב, או שיש פה בעיה של ביזוי מצווה, או בעיה של הכחשת המצווה. הנפקמינה בין השיטות תהיה כשמדליק ישירות מנר לנר ללא שמש. הגמרא הקשתה שתי קושיות ונשארנו בקושיה לשיטה של הכחשה. וכאן אנחנו מגיעים לחלק השלישי של השיעור, 15 שורות מלמטה בעמוד ב'. החלק הזה הוא המשך ישיר של החלק השני. שואלת הגמרא, אז מה נפסק למעשה? האם מותר להדליק מנר לנר או לא? עונה הגמרא, זה תלוי בשאלה האם הדלקה עושה מצווה או הנחה עושה מצווה. ונסביר, מה הגדר של מצוות נר חנוכה? האם המצווה היא להדליק את הנר, כוונה הדלקה, היא המצווה, או המצווה היא שהנר יהיה מונח ודלוק, אבל ההדלקה היא רק הדרך שהמצווה תתקיים, הנחה עושה מצווה. אם תאמר שהדלקה עושה מצווה, אפשר להשוות את ההדלקה בחנוכה להדלקה במקדש, ובמקדש מותר להדליק מנר לנר. אבל אם תגיד שהנחה עושה מצווה, אז שמדליקים מנר לנר יש בעיה שביזוי מצווה. מנסה הגמרא להוכיח ככה את השיטות, והגמרא תביא ארבע ניסיונות להוכחה. הניסיון הראשון אומר רבא, יש ברייתא שאוסרת להדליק נר חנוכה כשאדם מחזיק את הנר, גם כשעומד במקום. אז הנה הראיה שההלכה עושה מצווה, הוא לא הניח את הנר ולכן הוא לא יצא ידי חובה. עונה הגמרא לא, אין ראיה, יכול להיות שהסיבה שלא יוצא מידי חובה היא בגלל שמי שרואה, חושב שאדם הזה הדליק את הנר לצרכיו האישיים ולא לנר חנוכה, אז אין פה פרסום הנס, ולכן הוא לא יצא ידי חובה. הניסיון השני מביא רבה עוד ברייתא. הברייתא אומרת שאם אדם הדליק נר חנוכה בבית ואחר כך הוציא את הנר החוצה והניח אותו ליד הפתח, לא יצא ידי חובה. אומר רבה, הנה ראיה שהדלקה עושה מצווה, כי אם הנחה עושה מצווה, הרי בסוף הוא הניח את החנוכיה במקום. אז הוא לא יצא ידי חובה, אלא הדלקה עושה מצווה, ובגלל שלא הדליק במקום, לא יצא ידי חובה. עונה הגמרא לא, גם פה מי שרואה חושב שאדם הדליק לצורך עצמו את הנר בבית, ואחר כך הוא הוציא, אבל לא ברור שהוא מתכוון למצוות חנוכה, לכן הוא לא יצא ידי חובה, אבל אין ראיה אם הדלקה עושה מצווה או הנחה עושה מצווה. הניסיון השלישי הגמרא מביאה דברי רבי שמעון בן לוי, הוא אומר שאם אדם הדליק נר חנוכה לפני כניסת השבת, והוא השאיר מספיק שמן כדי שהנר נשאר דלוק עד מוצאי שבת, אם הוא רוצה להשתמש בנר הזה גם להדלקת נר חנוכה של מוצאי שבת, הוא חייב קודם לכבות את הנר ואז להדליק שוב. אז אומרת הגמרא, אם נאמר שהדלקה עושה מצווה, אז ברור למה צריך להדליק מחדש. יש מצווה חדשה, צריך הדלקה חדשה. אבל אם ההנחה עושה מצווה, אז חייבים בנוסף לזה להזיז או להרים את הנר לפני הדלקה. ואת זה רבי שמעון בן לוי לא אמר. אז הנה ראיה שהדלקה עושה מצווה. וראיה נוספת, שהיא הניסיון הרביעי, הגמרא מוכיחה שוב פעם שהדלקה עושה מצווה. למה? נוסח הברכה, אשר קידשנו, להדליק נר של חנוכה. ההדלקה היא המצווה, ולא הנחה. וזו מסקנת הגמרא, ההדלקה עושה מצווה. ולכן באמת יהיה מותר להדליק מנר לנר בחנוכה כמו במקדש. ולסיום מביאה הגמרא נפקמינה, אם חרש הטבע קטן הדליקו את החנוכיה, ההלכה היא שאחרים לא יכולים לצאת ידי חובתם, גם אם אדם פיקח יניח את החנוכיה. כי הדלקה עושה מצווה, ולא הנחה. ואם ההדלקה נעשתה על ידי אדם שלא חי במצוות, הם נשמעות להדלקה. אבל נשים מדליקות נר חנוכה, כי גם הם היו שותפות לנס. עד כאן להיום הגענו דף כף ג' עמוד א', 12 שורות מלמעלה בנקודותיים. נסכם מה שראינו היום. בחלק הראשון דיברנו על המיקום של החנוכיה וראינו שלוש הלכות. הלכה ראשונה, אסור להניח את החנוכיה מעל 20 אמה. הלכה השנייה, צריך להניח את החנוכיה במרחק של עד טפח מהפתח. הלכה השלישית, ראינו מחלוקת באיזה צד של הפתח מניחים את החנוכיה. צד ימין או צד שמאל, ולהלכה בצד שמאל שנהיה מסובבים במצוות, מזוזה מימין ונר חנוכה משמאל. בחלק השני דיברנו על איסור הנאה מהנרות, ראינו שתי הלכות. הלכה ראשונה לדעת רב אסי, אסור לאדם לספור כסף ליד החנוכיה ושמואל מתיר. הלכה השנייה, רב אוסר להדליק מנר חנוכה אחד לנר שני ושמואל מתיר. וראינו שתי הבנות בשיטת רב, או שיש פה בעיה של ביזוי מצווה, או בעיה של הכחשת המצווה. הנפקא מינה תהיה כשהוא מדליק ישירות מנר לנר בלי שמש. בחלק השלישי ראינו שהשאלה היא אם מותר או אסור להדליק מנר חנוכה, קשורה בשאלה האם הדלקה עושה מצווה או הנחה עושה מצווה. למסקנה הדלקה עושה מצווה, ובסוף ראינו שנשים חייבות בנר חנוכה. עד כאן, כל טוב.